מילה. שתי יסודות גדולים של עבודה רוחנית יש לנו עם ישראל. עבודה אחת זה התורה, לימוד התורה וקיום המצוות. העבודה השנייה זו עבודת התפילה. אני יכול לומר על עצמי שהרבה שנים אני מתלבט בעניין הזה של התפילה. אני מניח שלכולכם ולהרבה אנשים יש הרבה התלבטויות בעניין הזה. הרבה מחשבות איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בנושא הזה של התפילה. חז"ל העריכו מאוד 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 בעניינים האלה של תפילה, בחשיבות התפילה, במרכזיותה, בכוונת הלב, בכוח העצום שלה, האדיר שלה, ותלו את כל הגאולה של עם ישראל, ותלו כל כך הרבה דברים בנושא הזה של תפילה. אבל התחושה שלנו, שבסופו של דבר, הדבר הזה באיזשהו מקום רחוק מאיתנו. זו התחושה של הרבה אנשים. אני אומר לכם ככה, כשהייתי בישיבה פעם, לפני הרבה שנים, אז באופן טבעי, הנושא הזה של תפילה היה מאוד קרוב אלינו יותר. אחר כך, יותר מאוחר, כשככה יצאתי מהישיבה וקמנו משפחה וכו', נכנסנו לענייני החיים, תרדות החיים, ואז התחלתי להגיש שהתפילה כבדה. כבדה. חכמים רוצים שנתפלל באיזושהי רמה מאוד עליונה, אבל אתה מרגיש שאתה רחוק מזה, שאתה לא קשור לזה. איך אתה יכול לכוון כל כך לעומק בנושא של תפילה? איך אתה יכול כל כך להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא כשלפעמים יש מסביב כל כך הרבה דברים, תרדות ועיסוקים? ויצא לי ככה בשנים האחרונות לדבר עם אנשים על הנושא הזה. הנושא הזה תמיד בתוכי הרגשתי איזשהו משהו מציק לי בעניין הזה. וזה מה שככה החלטתי עוד כבר מזמן, אבל רק בשנה האחרונה ככה יצא לי ככה להיכנס לספר לעומק. החלטתי שאני צריך פשוט להבין מה זה, מה זה תפילה, להבין יותר לעומק, ללמוד את הנושא הזה יותר טוב. וזהו, בתוך העניין הזה החלטתי לעשות את השיעור הזה, כמה שיעורים, לנסות קצת לגוע במעט, ממש במעט, הנושא הזה של התפילה. משיחות עם אנשים, אני מרגיש שהרבה אנשים מאוד יזדהים עם הדבר הזה, של התחושה הזאת שהדבר הזה רחוק מאיתנו. לא יודעים איך להתפלל, לא מרגישים מתפללים, בבדה מסוימת צריך חזל עמוק, כי מצוות אנשים מלומדה. העבודה הזאת היא כל כך גדולה, כל כך רחבה, אבל אנחנו רחוקים ממנה. לימוד תורה זה אחרת, הרבה אנשים נמצאים בישיבה, לומדים. אתה מבין סוגיה, תעמל, אתה לומד. הרבה פעמים אתה מגיע לתפילה, הלב שלך לא שם. ובעצם אין לך בעצם עם מי לחלוק את החוויה הזאת. לא עוסקים בנושא הזה כל כך. לא לומדים אותו מספיק, לא מדברים עליו. זה נושאים מאוד מאוד פנימיים, מאוד מאוד אישיים. ואנחנו לא... הרבה סכנשים של אנשים שאני מדבר איתם, או שואל אותם, זה בנושאים אחרים. אבל בנושא של תפילה, כל מי שאני שואל אותו, אומר לי, אני מרגיש שהתפילה שלי כבדה. קשה לי לחבר. איך שאני מתחיל להתפלל, המחשבות שלי עוברות לכל מיני מקומות אחרים. והתחושה שלי שלא מספיק עושים בעניין הזה לנסות להבין ולהעמיק מה זה הדבר הזה. אז פה אנחנו עושים ניסיון קטן, ליגוע בעניינים האלה, זאת השם, חשבתי בזמן אלול, חמישה שיעורים על העניין הזה, מה שנספיק ונגיע, נלמד את זה קצת, ונשתדל לחוות קצת את העניין הזה של התפילה. אני גם אולי אבקש, אני אקרא לזה שיעורי בית, אבל אני אתן לכם אולי ככה כמה משימות קטנות לנסות, השם, במשך השבוע, עד השבוע הבא, או עד כל פעם שלנו, עד השבוע אחרי זה, דברים שאולי קצת תשימו לב אליהם במשך השבוע שלכם, אולי זה... אז בואו נתחיל קודם כל עם, עם הדבר בבסיס. חכמים אמרו ככה, ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זו תפילה. גם במסכת תענית, גם בספר פרשת עקב, חז"ל קוראים לתפילה עבודה שבלב. אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם. מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא תפילה. שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. שני אלמנטים יש כאן. חז"ל קוראים תפילה עבודה שבלב. מה הכוונה בלב? מה התכוונו חכמים שאמרו שהתפילה היא עבודה שבלב? עוד מעט נעסוק בנושא עבודה ברחבה, אבל קודם כל נעסוק בלב. מה הכוונה? יש לו איזו השערה, מה הכוונה בלב? זאת אומרת, התפילה היא ברגש. ובאמת, מה שחכמים יכולים להגיד שהתפילה היא בלב, הכוונה היא שבתפילה באמת, גם נגיד מה שאמר, אין שום עניין מעשי בתפילה. לא צריך בשביל התפילה להביא שום שורה לקדוש ברוך הוא, לא צריך להביא שום שי, שום מתנה, שום מעשי. בתפילה אתה לא עושה כלום. יש גדולי ישראל שמספרים עליהם שהיו עומדים כמו בול עץ, ממש ככה. על פיינשטיין פעם, אחד הספרים כתוב עליו שהיה עומד בתפילה, לא זז כל התפילה, כל תפילת 18 ממש לא זז מילימטר. שאלו אותו פעם, למה זה ככה? הוא אמר שפעם, כשהוא היה ברוסיה, הוא היה רב ברוסיה לתקופת הצער, או לפני שהוא ברח לארצות הברית, אחר כך עזב, אומר פעם אחת, תפסו אותו, והכל ניסים, והעמידו אותו, אמרו לו, תעמוד ככה, אין לזה משפט, אמרו לו, תעמוד. הוא במשך כמה שעות עמד מרוב פחד, וזה הוא לא זז. הוא אומר שמאז הוא הבין, אמר, אם אני יכול ככה לעמוד מול האנשים האלה, בלי לזוז ככה ממש, ובעמידה מוחלטת, די לפני הקדוש ברוך. אין בתפילה שום אלמנט חיצוני. זה יכול לבוא לידי ביטוי לפעמים באיזשהו, אבל זה משהו מאוד זניח, או... עיקר העבודה של התפילה היא, אפשר לקרוא לזה, עבודה פנימית. אך ורק עבודה פנימית. אמונה, יסודות של אמונה, הכרה, הפנמה של יסודות של אמונה, קבלה שלהם, העמקה שלהם, זו עבודת התפילה. שום דבר חיצוני אין, כלום. נכון, צריך לדבר בתפילה. חכמים אמרו שתפילה בלא דיבור היא לא תפילה. זו חובה. אבל הדיבור, כן, אם נקרא לתפילה, אני למה חכמים לא אמרו תפילה עבודה שבפה? כי בוודאי ובוודאי, אף על פי שיש חובה לדבר, אני רגע מסבירים בזאת השם בהמשך למה צריך לדבר, אחת הסיבות זה כי כוונה בלא דיבור היא לא כוונה מלאה, זה אחת הסברים, אבל עיקר העבודה של התפילה זה הלב. עבודה פנימית. אך ורק עבודה פנימית. ולכן היא מאוד מאוד קשה. לכן היא מאוד מאוד קשה. לבנות סוכה זה קל, להיכנס לסוכה זה קל, לשים ציצית, תפילין, המון מצוות מעשיות, הן פשוטות. אין פה הרבה מאמץ. פשוט לעשות מה שהתורה ציפתה עליך, וזהו. לא קשה לנו. כשאנחנו מדברים על עבודה פנימית, זה מאוד קשה. זה גם יותר קשה, ופה נגיע מה שאמר... גם חז"ל אמרו, למה חז"ל לא אמרו תפילה זה עבודה של השכל? כיוון שבאמת עיקר התפילה היא לא עבודה של השכל. שכל, בעיקר המעלה שלו היא היכולת השכלית לחשוב, הלוגיקה, האנליטיקה, הניתוח של דברים, ההבנה העמוקה של דברים, זה עיקר העבודה של השכל. תפילה, ברור שהתפילה שלנו היא עם שכל. כל כוחות הנפש שלנו מקושרים לשכל כל הזמן. אף פעם זה לא מנותק מן השכל. בוודאי. אבל הדגש בתפילה הוא גם לא לעבודת השכל. אנחנו לא מנתחים דברים במהלך התפילה, אנחנו לא מבינים דברים במהלך התפילה, אנחנו לא משווים דברים במהלך התפילה, אנחנו באים כמובן עם הכרות שכליות שלנו, עם מה שאנחנו יודעים בשכל, וזה ודאי מעסיק אותנו במהלך התפילה, זה ודאי יוצא מתוכנו, אבל זה לא עיקר העבודה שבשכל. לכן חז"ל הדגישו, תפילה, עבודה שבלב. אז אפשר לומר שני נקודות. קודם כל זה עבודה פנימית שבתוכך, אין לה שום ממד חיצוני, כלום. מישהו יכול לראות אותך כלפי חוץ והוא לא יראה כלום מה מתרחש בתוכך. אבל בתוכך יכול להיות שמתרחש עכשיו הרגש פנימי. לפעמים זה יבוא לידי ביטוי חיצוני ואיזשהו, כמו עם חנה, היא מדברת על ליבה. אבל זה לא העיקר. העיקר זה הכל מתרחש בתוך הלב, בתוך השכל, שוב, כמו שאמרנו, לא הלוגיקה של הדבר, אלא כמובן השכל שלנו הוא מקושר לדמיון, מקושר למחשבה, מקושר לרצונות, מקושר לכל ההבנות ולהכרות שלנו, אפשר פעולה של התפילה. לכן אמרו חכמים, זו עבודה שבלב. וכמו שאמרנו, זה לא עבודה שבשכל. שכל קשר, מקושר, אבל זה לא יקרה. אבל בואו ניגע זה הנקודה אחת של הלב. בוא ניגע בנקודה של העבודה שהיא בעצם יותר משמעותית. למה חכמים קראו לתפילה עבודה? למה לא קראו לה מצווה? חכמים קראו מצוות התפילה, אבל בדרך כלל כינו אותה, גם התורה, לעובדו בכל לבבכם, ועשתם השם אלוקיכם, כינו אותה בשם עבודה ולא בשם מצווה. היא מצווה, היא ודאי מצווה. לפי הרמב״ם, מחלוקת האמת, הרמב״ם טוען, אתם יודעים, שמצווה להתפלל פעם אחת ביום, והרמב״ם אומר שבכלל אין אפילו מצווה להתפלל מהתורה פעם אחת, אפילו לא פעם אחת ביום, אלא רק בשעת צרה. אבל חכמים בכל אופן לא כינו את התפילה כמצווה, אלא כעבודה. למה זה נקרא עבודה? אתה יכול להיות השערה? למה, מה אתם אומרים? כלומר, מה אתה אומר?
זה לא
כמו איזה מצווה, כלומר, לעניין תפילין, זה דבר שלא מוכרח כוונה יותר מדי, בתפילה שבפרק זמן ארוך, זה קשה. אז אתה אומר בצורה פשוטה, עבודה זה דבר שצריך מאמץ, עבודה זה דבר שצריך השקעה, צריך לעבוד. להתאמץ, צריך להפנים דברים, צריך לעכל דברים, לכן חכמים אמרו זה עבודה. אין עבודה בחיים, אין משהו שזה עבודה שזה, שלא דורש איזה מעמד. מצווה זה יכול להיות גם פעולה, לפעמים דורש מעמד, לפעמים לא דורש מעמד. להיכנס לסוכה, אני בטוח שלאף אחד פה זה לא קשה. אולי לבנות סוכה, אם בנו את הסוכה, להיכנס ואתה כל רגע מקיים מצווה. לשים ציצית גם, זה בדרך כלל. עבודה זה דבר שדורש מעמד. דורש השקעה מרובה, דורש כוח עצום, דורש הרבה מחשבה, הרבה הכנה. לכן אמרו חכמים, איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. כלומר, התורה כינתה את הדבר הזה בשם עבודה. ואומר לכם את האמת, אולי העבודה הכי קשה שיש זה עבודת התפילה. יש עוד דבר שלפעמים חכמים כינו, עבודת הקורבנות ועבודת המידות. וגם שם, עבודת המידות, לא ספק, זה דבר שדורש המון מאמץ. הרבה עבודה, יומיומית, כל החיים. כל החיים. עבודת המידות זה לא משהו שנגמר בגיל 20 ו-30, זה ממש ממש לכל החיים. תמיד יש מה להשתפר, יש מה לתקן, יש נפילות, יש ירידות, ותמיד יש דברים חדשים שמתחדשים. זו עבודה תמידית. וגם עבודת התפילה זה עבודה כל הזמן. זה עבודה לכל החיים. אף אחד לא יכול להגיד שהוא הגיע לאיזה מדרגה מסוימת וזהו, עכשיו הוא נמצא שם. כיוון שזה כל הזמן צריך להבין את זה, כל הזמן צריך לעבוד על זה, כל הזמן צריך להתחדש בזה, כל הזמן צריך לראות מה חסר ומה צריך. אז אם כן, אלה שני הדברים היסודיים שאנחנו כל הזמן רואים מההגדרה הראשונה של עבודה של הלב. עבודה פנימית בתוכנו בלבד, אין לה שום ממד חיצוני, וזו עבודה. פשוטו מלוא. עכשיו בואו נראה כמה נקודות שבהם, איזה עבודה צריך כאן? זה בעצם השאלה הגדולה. אנחנו צריך הרבה עבודה, צריך הרבה מאמץ, אבל איזה? לאן צריך להשקיע את המאמץ? איך צריך להתכונן לתפילה? בוא נראה כמה נקודות, בוא נתחיל מהנקודה הראשונה. מי התפלל את התפילה הראשונה בעולם? אברהם כתוב ש... נכון, אברהם כתוב תפילת שחרית, השכם על יום הבוקר, חז"ל אומרים תקן תפילת שחרית, אבל חז"ל אומרים שיש מי שהתפלל לפניו. מי התפלל לפני אברהם? אדם הראשון. איפה התפלל אדם הראשון? כתוב ככה בבראשית, בכל שיח השדה, בכל שיח השדה, תרם יהיה בארץ, בכל עשב השדה, תרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. פשט הכתוב, שבעצם, מה זה שיח השדה תרם יהיה בארץ? בכל עשב השדה תרם יצמח. הרי כתוב שביום השלישי נבראו הדשאים, הצמחים והעצים. אז מה הכוונה שלא יהיה בארץ? חז"ל אומרים ככה, אומר רש"י, אני קיצרתי פה ברש"י, רש"י קצת מעריך, אלא על פתח הקרקע. בעצם, ביום השלישי נבראו הצמחים, אבל הם עדיין לא היו בחוץ. הם היו, נמצאו על פתח הקרקע, לא ברור לנו בדיוק איך, היו ככה מתחת לפני הקרקע, היו מסוגלים לצאת, אבל עדיין לא יצאו. עד מתי? כבר ביום השלישי עדיין לא ראו ירוק. נראה לנו שכבר ביום השלישי הכל היה ירוק מסביב, וכל התמונות אנחנו רואים ככה ביום החמישי את החיות כבר עם יד כל מיני ירק וזה, אבל לפי חז"ל זה לא בדיוק היה ככה. עדיין הכל היה חום, אדמה, חום וכחול, מים. עד יום שישי. ביום השישי נברא האדם, ולמה לא המתיר? ומאיתה אמה לא המתיר, אומר רשי, לפי שאדם עין לעבוד את האדמה. מה הכוונה אדם עין לעבוד את האדמה? כי, כמו אמרו, דובר על עבודה פיזית, לבוא לקחת מעדר וטוריה ולהתחיל לעבוד את האדמה, לחרוש, לזרוע. אומרים חז"ל, לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של שמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו אילנות ועדשאים. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? קודם כל, היסוד, הבסיס של תפילה היא להכיר שמשהו חסר. אם אדם לא ידע שחסר משהו, הוא לא יכול להתפלל. יש פה כמה שלבים. שלב ראשון, הגיע האדם. השלב השני, מה? לפני שאדם הגיע ורע, הוא עדיין לא הכיר בטובתן, הוא לא ידע מה זה גשמים. בצדק מסוים, עוד לא חי לו, הוא אדם הראשון, עוד לא, אנחנו נולדנו כבר יודעים מה זה, סתירים, אבל הוא עדיין לא ידע, עוד לא היו גשמים בעולם. וכשבא אדם, זה הכרה, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, בא האדם הראשון והבין שבעצם הדבר הזה חסר, הוא ברכה גדולה, אבל הוא חסר, יש בו חיסרון, אז התפלל עליהם וירדו וצמחו אילנות ועדשאים. הדבר הראשון בתפילה, העבודה המרכזית בתפילה קודם כל, זה לדעת שבעצם מאיתנו אין כלום. כל מה שיש זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו חסרים. אנחנו אנשים חסרים. חסר לנו משהו. ואת התלות הזאת אנחנו יכולים, כלומר את החיסרון הזה, אנחנו יכולים להשיג אותו אך ורק מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם עבודת התפילה אולי הכי גדולה. מי שהדבר הזה פנים אותו עמוק, הוא כבר הגיע למדרגה מאוד גדולה. חייבתי פה כל המקורות, אבל יש ספר מאוד טוב על התפילה, שנקרא בית אלוקים, חבר אותו רבי משה מיטרני, המביט. ושם הוא שואל שאלה, שואל המביט, אם היית בא לפני אדם, היית מבקש לפני מלך, היית מבקש ממנו בקשה פעמים רבות, יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, מן הסתם, הוא היה צועק עליך כמה זמן, די, מספיק, נמאס, כמה אפשר לבקש? אז איך אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא כל הזמן? עוד יום, ועוד יום, כל הזמן, כל יום שם נותן לנו דעת, תן לנו ברכה, תן לנו גשם, תן לנו משיח. הוא לא, אם הוא לא עונה לנו, ולרוב הוא לא עונה לנו, זהו, מספיק, אולי הוא לא רוצה את לנו, לא, אולי נבקש מדי פעם, למה כל יום? אומר המביט, זה בדיוק הנקודה. עבודת התפילה היא להפנים ולהכיר בהבנה עמוקה, להפנים את זה עמוק עמוק לתוכנו, שבעצם אין לנו כלום מעצמנו, כלום אין לנו משלנו, כל מה שיש לנו זה ממנו, רק מהקדוש ברוך הוא. ועד שאדם לא יכיר בערך עמוק את החיסרון הזה שיש לנו, ושבעצם הכל ממנו, הוא לא יתפלל כמו שצריך. הוא לא יתפלל כמו שצריך. אתם יודעים איפה רואים את הדוגמה הזאת הכי טוב? שלא עלינו, בא למישהו צרה. אז אנחנו רואים את העניין הזה. לכל אדם לחיות בחיה כלכלית, הכל בסדר. הוא כל יום קם, מתפלל וכו'. ואז פתאום, יום אחד, הקדוש ברוך הוא לוקח לו איזה משהו. הקדוש ברוך הוא קצת מנענע אותו, מזעזע אותו. פתאום האדם הזה שאין לו, חסר לו, ופתאום בתוך תוכו הוא מרגיש את הצורך הזה, הוא מרגיש שזה ממש, החיים שלו תלויים לזה. התפילה שלו פתאום נראית אחרת. ההבנה שלו, התלות שלו בקדוש ברוך הוא, וההבנה שלו שבעצם עכשיו אין לו לאן ללכת, אין לו מה לעשות. בעצם עכשיו הוא תלוי בין שמיים והארץ היחיד שבעצם הוא יכול לפנות לנו, זה הקדוש ברוך הוא. זה, אם היינו מסוגלים להגיע כל יום לכזאת מדרגה, זה עבודה גדולה. זה עבודה לכל החיים. כל החיים, כי רבים, אנחנו בני אדם, יש לנו תחושה שאנחנו בדרך כלל יכולים להסתדר לבד. קשה לנו לבקש עזרה, קשה לנו לקבל עזרה, אנחנו רוצים לחושב שאנחנו עצמאים ומסוגלים לעשות כל דבר בעצמנו. ופה צריך הרבה ענווה כדי להכיר שבעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. הכל ממנו, וכל דבר שחסר, אנחנו צריכים לבקש ממנו. לדעת, גם מה שיש לנו, כן, אנשים שואלים, אנחנו מתפללים, אדם בריא, למה הוא מתפלל על רפואה? נכון, הוא מתפלל גם על כלל ישראל. אבל למה, אבל זה לא נכון, הוא מתפלל גם על עצמו. כי גם מה שיש לך עכשיו, זה לא, אף אחד לא יתחייב לתת לך את זה. זה לא שלך באמת, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. אתה בריא, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך בריאות. יש לך רגליים, כי הקדוש נתן לך יכולת ללכת. אתה מסוגל לדבר ולחשוב, כי הקדוש נתן לך את היכולת הזאת. זה שום דבר לא מובן מאליו. אף אחד לא יבטיח לך שמחר זה יהיה. אף אחד לא יבטיח לאף אחד כאן, לא לי ולא לאף אחד פה, שמחר הכל יהיה בסדר. אף אחד לא יבטיח. התחושה הזאת, העבודה הפנימית הזאת של הדעת, שהכל ממנו, זה הדבר המרכזי בתפילה. אומר המהר"ל, כי תפילה להשלים את האדם מה שהוא חסר. אדם צריך לדעת שאנחנו בני אדם חסרים, וזה אומר השערי קדושה לרחים, בעצם כולם אומרים פחות או יותר אותו רעיון. יהיו רעיוניך נכונים בתכלית הכוונה, ובשמחה בעת שתתפלל, להקימה ולגמול חסד עם קונך, ולא לצורך שאלותיך, כי הלא אינם רק להיראות לפניו כעבד שאין לו חיים אלא מאדונו. ופה זה נחשוב שמהלך שאתם נסתם שמעתם ומכירים אותו. מה נועד בשביל מה? האם התפילה היא כלי להשיג את הצרכים שלנו? במבט ראשון זה נראה שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילה, בעצם זה אמצעי, כלי שבזרתו אנחנו יכולים. אני צריך רפואה, נתפלל לקדוש ברוך הוא. אני צריך כסף, נתפלל לקדוש ברוך הוא. אני צריך ילדים, נתפלל לקדוש ברוך הוא. אני צריך חיים, צריך משהו, נתפלל לקדוש ברוך הוא. זה לא ככה. זה בדיוק הפוך. ולא לצורך שאלותיך, עיקר התפילה לא נועדה בשביל שיהיה לך מה שאתה צריך. עיקר התפילה נועדה כדי שאתה תכיר שכל מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את זה גם בלי שתבקש. אבל אז, סתה, אתה לא קשור אליו, אתה לא מבין, אתה לא מכיר בעצם מי נתן הכל. מי ברא כל גרגיר של חול בבריאה. אפילו גרגיר של חדל הכל הקדוש ברוך הוא. מי נתן לך חיים. חומר הרמב״ם, אם הקדוש ברוך הוא רגע אחד מסיר את השגחתו מהעולם, כל העולם כולו טוב ועבור. כלום. הדברים הכי טריווים, הכי קטנים, הכל ממנו. וזו עבודה גדולה, רבותיי. אני אומר לכם, זו עבודה גדולה. כי אנחנו חיים, רגילים לחיות, רגילים לקום בבוקר, שמש זורחת, אני מקום בבוקר, אנחנו הולכים, אנחנו, הכל בסדר, הכל מסודר, בפרט ברוך השם, בדורות שלנו, יש שפע, לא חסר לנו כמעט כלום. וזו עבודה הרבה יותר קשה. מי שחסר לו, אז הוא הרבה יותר קשור לקדוש ברוך הוא. יודע את זה. מי שיש לו הכל, אז זה עבודה. כל הזמן לזכור. לכן אנחנו עושים כל הזמן. כל פעם אדם בא להתפלל, הוא בעצם חוזר ומשרה לעצמו את הדבר הזה. כל מה שיש לי, זה ממנו. כי הלא אינם רק להראות לפניו כעבד, שאין לו חיים, אפילו החיים, אלא מאדונו. הכל ממנו. אז אם כן אמרנו, הדבר היסודי הוא להכיר את החיסרון ולהתפלל עליו. אבל, יש לנו בעיה עם זה. מה הבעיה? יכול לבוא מישהו בצדק ולהגיד, אני לא חסר לי כלום. לי לא חסר כלום, פחות או יותר. יש לי כל מה שאני צריך. אני עובד, יש לי פרנסה, יש לי משפחה, יש לי בית נחמד, בסדר. לא חסר לי שום דבר. אז מה יתפלל לאדם הזה? מי שלא מכיר את החיסרון, אני לא יתפלל. גם אדם הראשון. עד שאדם הראשון לא הכיר בטובתם, עד שהוא לא הבין שבלי גשם, אז בעצם העולם לא יכול להתקיים. ורק אז, ברגע שהוא הבין, שכן הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את זה ככה, כדי שאדם, הקדוש ברוך הוא יכול להצמיח את הכל מיד, אבל האדם הראשון לא היה מכיר, אפילו האדם הראשון, כמה שהוא נברא קרוב לבריאה, אולי שהקדוש ברוך הוא השאיר את הכל, חסר, הוא לא היה כביכול מכיר מספיק מי ברא את הכל. היה צריך להראות לו שאין כלום, בלי שהוא מתפלל, בלי הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא השאיר ככה. אז יכול לבוא היום אדם ולהגיד, לא חסר לי כלום, הכל בסדר, אז מה נתפלל? אומר לנו הרב קוק, בעולת ראייה כך. ועוד דבר נוסיף לזה. אנחנו מתפללים לא רק על דברים הגשמיים, גם על דברים רוחניים. למה אנחנו מתפללים על הגאולה? למה? כי אנחנו מאוד משתוקקים אליה, אנחנו מאוד מאמינים, היא חסרה לנו. אנחנו מאוד רוצים שהעולם יגאל, שכל העולם יכיר את הקדוש ברוך הוא, יכיר את האמונה, יכיר את המידות הטובות. אנחנו רוצים עולם בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תאווה, בלי שיעבוד מלכויות. אנחנו רוצים להגיע למדרגה רוחנית מאוד מאוד גדולה. עד שאנחנו לא נרגיש את החיסרון הזה ולא נדע אותו, לא נוכל להתפלל על זה. זה דבר מאוד מאוד פשוט. ילד ומבוגר זה אותו דבר. כלומר, אם אנחנו מבינים שלהתפלל זה נובע מחיסרון, אז מה בעצם מזין את התפילה? תחושת החיסרון. אנחנו צריכים בעצם לחוש שיש חיסרון, ואז נוכל להתפלל עליו. גם גשמי, אבל גם רוחני, הכל. עד שאנחנו לא נדע מה באמת טוב לעולם, מה באמת חסר לעולם, לא נוכל להתפלל עליו. לא נוכל להתפלל. למה אנשים גדולים צדיקים מתפללים בתפילה ככה, לא משלם? למה? למה הם מתפללים? מה, חסר להם משהו? הם צדיקים, הם ירא שמיים, הם יודעים תורה, הם נמצאים ברמה רוחנית. למה הם מתפללים בכל כך רגש, כל כך גדולה? למה? למה? כי הם יודעים מה העולם חסר. הם לא נתונים רק על עצמם, כמובן. אנחנו נראה בהמשך, התפילה היא לא רק פרטית, היא על הכלל. עיקר התפילה היא עצמת. מי שמסוגל לקלוט מה באמת העולם צריך, לא רק בשמית, גם רוחנית, הוא מסוגל להתפלל. עד שאתה לא תדע מה באמת חסר לעולם. לכן הרבה פעמים מהצליחה, אנחנו נראה בהמשך שהתפילה תלויה בתורה. כי אם אתה לומד תורה, אתה מבין כמה האמונה חסרה בעולם, וכמה הגאולה חסרה, וכמה התורה היא ברכה לעולם, אז תתפלל עליה. מי שלא יודע כמה תורה חשובה לעולם, איך הוא יתפלל על זה? למה שהוא יתפלל על זה? באמת, בסדר, כאילו, אני לא יכול להתפלל על משהו שאני לא מרגיש שהוא חסר לי. זה בלתי אפשרי, זה לא אנושי. פה הרב קוק אומר לנו דבר נוסף. אז איך נגיע להכרה הזאת שחסרים דברים חשובים? אומר הרב קוק, לכן ראוי שישים האדם אל ליבו, שכיוון שחז"ל קבעו אל העניינים לחיוב לבקשה ממנו יתברך, שלוש פעמים בכל יום אי אפשר כלל לשער את הכרחם בשכל האנושי המוגבל. וכל מה שיעלה בדעתו, סיור צורכו בדברים הנאמרים בתפילה, עוד לא הקיף הדעתו את כל ערך הצרכים האלה. וראוי שישפור נפשו בתפילה לפי האמונה שהוא מאמין בהכרחיותם, ולא רק כפי הכרתו המוגבלת. אנחנו אמרנו ככה, כדי להתפלל צריך להכיר את החיסרון. אבל אם אני מכיר חיסרון מסוים, אני מכיר אותו בצורה מאוד נמוכה, אז אני לא אתפלל עליו, אני אתפלל עליו בצורה לא ממש. איך אני אגיע לתפילה עמוקה? אם אני אכיר את עומק החיסרון. אבל איך אני יודע? אני לא מכיר, אני לא יודע. זה מוכן דן שאומר. לך לפי חז"ל. תראה מה חז"ל קבעו בתפילה. תראה, הם בגודלם, בקדושתם, בהכרה, האמת שלהם, בהכרת העולם, הם בעצם קבעו לנו את אותם דברים שהעולם חסר, ואתה צריך לשפוך את נפשך בתפילה, לא לפי מה שאתה מכיר. בינינו, אנחנו, מישהו פה יודע מה זה בית המקדש? אני לא יודע, האמת, אני לא יודע מה זה בית המקדש. אנחנו לא ראינו מה זה בית המקדש, 2000 שנה אנחנו חסרים. פה ושם אנחנו רואים בחז"ל תיאורים קצת על גדולת בית המקדש, אבל אנחנו לא מכירים את זה בכלל. לא מסוגלים אפילו לדמיין בדיוק מה זה באמת. כל כך רחוקים אנחנו מהדבר הזה. אז אם אנחנו נבוא להתפלל בית המקדש, אז ברור שהתפילות שלנו על בית המקדש יהיו בקושי משהו. כי אם אני לא מרגיש את החיסרון, איך אני אתפלל על זה? אומרים לנו חכמים, לך לפי מה שחכמים אמרו. אל תתפלל, אומר הרב, רק לפי מה שאתה, לא רק לפי הכרתו המוגבלת. אם תתפלל לפי מה שאתה יודע כמה זה חסר, הכרה שלך מאוד מוגבלת, אז אתה לא תתפלל על זה באמת. תלך לפי מה שחכמים אומרים. אם חכמים קבעו בתפילה חונן הדעת, סימן שזה דבר כל כך יסודי לבריאה, שהחוכמה לבני האדם היא כל כך חיונית, היא יכולה להפוך את כל העולם לעולם כל כך אחר, תתפלל על זה בלב שלם. כי אולי אתה ברוך השם, שנתן לך הבנה טובה, ואתה מבין טוב את הסוגיות, ואתה מסדר בחיים, יש לך חוכמה ישרה, ברוך השם. אבל אם ככה, אתה לא יודע כמה זה חסר בעולם. אם חכמים אמרו לך, אתה חונן אדם דעת, תפלל על זה לא רק בשבילך. אתה יודע, גיני, כמה אנשים בעולם עדיין עובדי אלילים. זה תקשות, לא מבינים שזה הבל בריק. כמה אנשים בעולם לא מבינים דברים כל כך פשוטים, של מידות, של יחסים בין אנשים, של אמונה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הרב, כיוון שחז"ל קבעו אלה עניינים לחיוב, לבקשה ממנו יתברך, 3 פעמים בכל יום. אם הם קבעו את זה 3 פעמים, סימן שזה אמר חיוני. מאוד. זה לא איזשהו פעם בשנה. זה יום. אי אפשר כלל לשער את הכרחם בשכל האנושי המוגבל. אנחנו אפילו לא מסוגלים, ביכולת שלנו, להבין עד כמה הדברים האלה חשובים. וכל מה שיעלה בדעתו ציור צורכו בדברים הנאמרים בתפילה, כמה שתנסה לדמיין כמה הדבר הזה חיוני לעולם, עוד לא הקיפה דעתו את כל ערך הצרכים האלה. עוד לא הצלחת להבין כמה באמת זה חשוב לעולם. לכן ראוי שישפוך נפשו בתפילה לפי האמונה שהוא מאמין בהכרחיותם. כלומר, אם חכמים אמרו שזה חשוב וזה חיוני והכרחי לעולם, אז אני אתפלל על זה. גם אם אני כרגע לא מבין כמה בית המקדש הוא, הוא, הוא כל כך, כל כך מזרים חיים לעולם. אנחנו לא מבינים, אבל אם חכמים אמרו שבית המקדש זה משהו עצום וכל השפע יורד ממנו, אז אני אתפלל אליו לפי ככה, אז אני אתפלל לבית המקדש ושתדל לשפוך את נפשי כמו שאומר הרב, לא רק להגיד את זה בפה, כי אז, אלא באמת לנסות לראות כמה הדבר הזה ולהבין, וגם אני לא מבין גם, אז זה נקודה מאוד חשובה.
וואו, כן. אני חושב שאם יש חיסרון מסוים, רק אם יש חיסרון, אז אתה מבין כמה הוא חסר, ואז אתה יכול להתפלל. אבל אם, גם אם כאילו חיים אומרים לך שזה חסר, אתה לא מבין את החיסרון, אז איך
זה, זה בדיוק משהו, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד. אם אנחנו נלך רק לפי ההבנה שלנו, אנחנו נשאר בתפילה, גם מבחינה כמותית מאוד, מאוד מוגבלת, כי אז אנחנו נתפלל רק על כמה דברים פשוטים שנראים לנו שהעולם צריך, או שאנחנו צריכים וזהו, ולא מעבר לכך. וגם לא נדע את האיכות של הדברים באמת, גם מבחינה איכותית. אולי נתפלל אליהם, אבל לא נדע כמה הם חיוניים. אומר הרב, צודק. אבל לכן אומר הרב, תפתח את החשיבה שלך יותר. תבין שהעולם צריך דברים, גם אם אתה עדיין לא מבין כמה הם חשובים. אם חכמים אמרו לך שהם חשובים, תתפלל עליהם ותשתדל להתפלל עליהם בלב שלם. את, כמובן, באיזשהו מקום זה יפתח לך גם את המחשבה. להבין מה זה בית המקדש. אבל אומר הרב, גם אחרי שאתה תנסה להבין, אתה אף פעם לא תגיע למיצוי כמה הדבר הזה חסר. אבל תשתדל בכל אופן, אומר הרב, להתפלל על הדבר הזה, גם אם אתה לא מבין כרגע את החיסרון, אבל אם חכמים אמרו לך שזה דבר מאוד מאוד חשוב, תתאמץ להתפלל עליו. אפשר, אפשר באיזשהו מקום להתפלל על משהו, כלומר, אפשר, יכול להיות שאני, עכשיו בדוגמה שלקחנו על בית המקדש, יכול להיות שאני לא יודע מה זה בית המקדש, אני לא מבין כמה שפע זה מוריד לעולם, אבל אם חכמים אמרו, אז אני אתפלל עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בתשעה באב אני אבכה עליו כמה שאני יכול. וכל השנה אנחנו נתפלל על, 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 על חורבן הבית, ונשתדל. זה בראש, ראוי לכל אדם, ירא שמיים שיהיה מצר על חורבן בית המקדש. אני אולי לא מספיק מכיר את זה בלב, אבל אם חכמים אמרו, אז אני אשתדל להתחבר על זה דרך הדבר הזה. אשתדל להתאמץ לדבר הזה. ואז אני אתפלל על זה גם אם אני לא מבין, אבל כן אתפלל על זה. מבין? אני מקווה שהדבר הזה כמה שיותר... טוב, אז אמרנו את העניין הזה של החיסרון ואת מה שהרב מוסיף לנו, שבעצם אנחנו צריכים ללכת על פי דברי חכמים ולהשתדל כמה שיותר ל... תראו, זה יכול להיות אפילו בדברים, יש דוגמה, אני יכול לקחת דוגמה, יש אנשים רוחניים שיכולים לפעמים לא להתפלל על צרכים גשמיים, וזה טעות, זה טעות. אם אדם הראשון היה בא והיה אומר, מה צריך עכשיו עצים, מה צריך עכשיו דשאים, צריך תורה, צריך תורה, צריך תורה וזהו. אז אולי מתפלל אפילו על הגשמים. זה טעות. אם חכמים קבעו שצריך להתפלל על פרנסה וצריך להתפלל על הדברים האלה, כי יכול להיות מצב גם, מה אני אומר? יכול להיות אלף מצבים, כל מיני סיטואציות שבהם אנשים שונים, מכל מגווני הקשת, לא יכירו חסרונות של דברים מסוימים. לא רק אנשים גשמיים לא יכירו חסרונות של דברים רוחניים בעולם. יכול להיות גם אנשים רוחניים, לא ידעו שגם צריך להתפלל על... יש אנשים של בצער אולי, אבל אנחנו אולי שקועים בתורה ולא יודעים שיש אנשים בצער, אנחנו מתפללים להם. זה חיסרון. יש אנשים שאין להם... כן, אמר מסתרת בברכות, שרבי יהושע שם, סיפור עם רבי יהושע, ברכות בקפה, בין רבי יהושע ורבן גמליאל, רבי יהושע היה נשיא, ורבי יהושע היה ביניהם איזשהו ויכוח מסוים, ואז רבן גמליאל סייר את רבי יהושע ובא לפעס אותו. אז הוא רואה את הקירות של הבית שלו שחורות, אז הוא אומר לו, מקירות ביתך ניכר שפחמי אתה. אומר לו רבי יהושע, אוי לו, לדור, שבגלל הדור זה רבי יהושע, אינו מכיר בצערם של הדרך חכמים. אתה יושב למעלה, אתה נשיא, אתה לא חסר לך כלום. אתה לא יודע כמה חסר, אתם חכמים, זה עוני, רבי יהושע חי בעוני גדול. אם אנחנו לא מכירים, זה לא עוני רוחני, רבי יהושע היה ענק שבענקים. זה עוני גשמי, גם עוני גשמי הוא... גם אם אתה אדם רוחני, אבל אתה לא מבין שיש אנשים שבצער, אנשים שאין להם מה לאכול, יש אנשים שחסר להם דברים בסיסיים, וגם זה צריך להתפלל. ואם אין גשם, אז זה לא יודע מה זה נותן לו גשם עכשיו, רק תורה או דברים כאלה. לכן חכמים קראו את התפילה. כי חכמים לקחו את כל 18 תפילות, חכמים בנו איזשהו תפילה קדושה ועליונה, והרבה דברי בקבלה על החשיבות של התפילה הזאת ועל הברכות האלה, הם לקחו את כל אותם צרכים יסודיים של האנושות, של עם ישראל, ואנחנו צריכים לדעת שכל זה חשוב בפני הקדוש ברוך הוא. לכל זה, גם אם אני כרגע אולי לא כך מבין למה, למה הדבר הזה כל כך חשוב, אבל אם חכמים אמרו, אני צריך להתחבר לזה. ונתפלל על פרנסה לעם ישראל, צריך להתפלל בלב שלם על זה. וואן, אם אני גם יודע שהפרנסה היא שפע כזה, שאחרי זה, אם יש קמח אז יהיה תורה, ואם יהיה שפע לכולם, ובאמת ינצלו אותו נכון, אז גם התורה תתגדל, והקדושה, והשמחה תתגבר בעולם, וכל הטוב יתגבר בעולם, אז אני גם יודע כמה הדבר הזה חשוב. זה ודאי מה שאנחנו שואפים לעתיד לבוא. שיהיה שפע חומרי שלא יוריד אותנו, אלא פשוט יהיה לנו מעלה, רק ירים אותנו מעלה. אבל צריך להתפלל, צריך להכיר את זה. זה עבודה גדולה, אני אומר לכם, זה עבודה גדולה. לא לזלזל בשום דבר, לדעת שיש הרבה דברים וצריך את כולם להכיר את החשיבות שלהם, ואז אתה מסוגל להתפלל, ואז אתה מסוגל לתפילת 18 כולה, לא לכוון אולי רק בבוני ירושלים, מישהו אולי ירושלים חשובה לו, או רק בת החולן לאדם דעת, אתה תכוון פשוט בכל הברכות. אתה חוש ואתה תרגיש שכל ברכה זה, כל ברכה זה עולם. כל ברכה זה משהו אדיר, זה כוח אדיר בעולם. הרפואה, והגאולה, והתורה, וירושלים, והחוכמה, כל דבר זה דבר מאוד מאוד גדול, וכדול התפילות, ואז נראה מתוך הדבר הזה, זה מה שחכמים רצו בעצם לכוון אותנו, שנדע שאנחנו תלויים וחסרים את הדברים האלה, שנכיר את החסרונות של הדברים האלה כמה שאפשר, ונדע שתמיד אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, תמיד הם ממנו, כל הזמן נהיה קשורים אליו. יש את המשל המפורסם שלך מוכן לגבי הנחש. מכירים את זה? כמה מפרשים אני חושב אומרים את זה? הכללה לנחש הייתה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. שואלים המפרשים, זה ברכה או זה כללה? מצוין, אם היינו אוכלים עפר, מצוין, לא היינו צריכים לתות כלום בחנות. בכל מקום, כל מקום שאתה הולך, לך למדבר, תמלא לך שקי עפר בחינם, תמלא את המזווה שלך ואתה מסודר לחודשיים. אז מה, זה ברכה או זה כללה? אמרו למפרשים. זה בדיוק הכללה. הריחוק מהקדוש ברוך הוא, הנחש לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע מזה הקדוש ברוך הוא, כי לא חסר לו כלום. זה אומר, אומרים המפרשים האחרונים, זה הכללה הכי גדולה שיש. כשאדם לא חסר לו כלום, אין כללה יותר גדולה מזה. כי אז הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. הוא בכלל לא יודע מי נותן לו. כמו הילד, המשל של הילד על הכתפיים, שאבא שלו עוזר לו, נושא לו, ואחרי כמה זמן הילד שואל, איפה אבא, איפה אבא? אז אבא צריך לגרות בו את האריה ואת הדור, ולזרוק אותו כדי שיבין. ואז כשחסר לו משהו, פתאום הוא נזכר שיש לו אבא. אז השאיפה שלנו היא שלא נצטרך, לא יחסר לנו שום דבר. אבל זה בתנאי שכמובן אנחנו תמיד נדע שהכל ממנו. כל החיסרון, אם אנחנו כל הזמן נחיה בכזו מדרגה, וכל תפילה שלנו תהיה כזאת, אז הגענו בעצם, זה העבודה של התפילה. כל החיים להכיר את הדבר הזה בצורה מלאה. טוב, כן. לא בהכרח. לא בהכרח. אני לא יודע, לא בהכרח. היה לי פעם חבר בישיבה, אמרתי במרכז לפני הרבה שנים. הוא היה אחד שלא אהב ללמוד תורה, זה העניין. הוא היה שם, כי הרבה שלו לחצו עליו, זה לא היה תמות טיפוסית במרכז, אבל איכשהו התגלגל לשם, לא, למד שם לתקופה מסוימת. פשוט היה גר לא רחוק מההורים שלי, לכן ככה הכרתי אותו, וכך שלא היה לו סלמות ללמוד, הוא הולך לתמודד במדע. יום אחד הוא בא, כולו כזה פרצות תשעה באב, הוא אומר לי, תשמע, היום היה איזה תאונה, והתנדבתי, הוא אומר לה, הייתי בית חולים, הוא אומר לה, איך את האמת? שמעתי שורי מוסר בישיבות, הוא למד ישיבה חרדית בהתחלה. שום דבר לא דיבר אליי, הוא אמר לי, האמת, אין לי ראש הדברים האלה. הוא אמר לי, מה שהיום ראיתי, היה שווה את כל השיעורי מוסר. כשראיתי מה זה בן אדם, כמה בן אדם, כאילו, הוא כלום, מרגע אחד, הבנתי קצת, התחלתי להבין מה זה... אז זה מאוד, אני מסכים, זה מה שאמרתי. לפעמים הקדוש ברוך הוא, זה אחת המידות של הקדוש ברוך הוא, שהוא לוקח לבן אדם משהו, כדי שבן אדם פתאום יקלוט. אנחנו לא רוצים שזה יקח את זה. אבל אנחנו לא צריכים דווקא ללכת לבית החולים לראות. אני חושב שמי שמבין את הדברים, חושב, אתה שומע דברים, אתה מכיר, לא צריכים דווקא, כמובן שהראייה היא מזעזעת, יותר את זה רושם בנפש יותר חזק מזה, אבל מי שמסוגל להבין את הדברים האלה, לא צריכים דווקא, לא צריכים דווקא לראות אותם וללכת לחפש אותם. אם אתה יודע, ואתה מסתם יודע שיש אנשים שצריכים בריאות ורפואה והם סובלים, אתה תתפלל על זה בלב שלם. אם תצליח להביא את עצמך לנצב כזה שאתה משוגל להתפלל לזה, גם בלי דווקא לראות את האנשים האלה מול העיניים, הגעת למטרה שאתם צריכים להגיע אליה, גם בלי דווקא ללכת ולחפש. אני חושב שכל אחד, זה בדיוק הרעיון. כולנו, אנחנו כן מכירים את כל הדברים האלה, לא תמיד אנחנו חושבים עליהם. לא תמיד אנחנו מפנימים, אז אני אמרתי, הרבה מהעבודה הזה זה להפנים את הדברים. הם אומרים לנו, כולנו, כל מה שאמרתי עשה דברים פשוטים, כולם יודעים אותם, כולם מכירים אותם, אין פה שום חידוש אני חושב. העבודה היא להפנים אותם, כל הזמן. זה בורח לנו. תמיד אנחנו שוכחים מי נתן לנו כל רגע חיים, כל חזל אמרו, כל הנשמה תעלילה, מה אמרו חכמים, אתם מכירים את הדבר של חכמים. כל נשימה תעלילה, על כל נשימה אחת שאתה משם צריך להתעלה לקדוש ברוך הוא. על כל נשימה, הדבר הכי קטן ממנו. מי שחי תמיד עם כזאת תחושה, אז נקרא תפילות שלו, זה עולם אחר לגמרי. כל הזמן מרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא.
זה לגעת כמה
כן, ודאי. כן, אבל אתה לא צריך דווקא המחשבות, כן, אתה יכול לפנות את הזמן, ואתה יכול לחשוב על זה כשאתה נוסע, ואתה יכול, מחשבות שיכולות להיות בהוויה שלך, לאו דווקא, אתה לא יכול דווקא להקדיש להם עכשיו שעה מיוחדת. כן, בתפילה אתה מתחבר למחשבות האלה. כלומר, בחיים אתה מכיר אותם, מכל מה שאתה נפגש בחיים אתה שומע, אתה קולט את המציאות, ובתפילה אתה חש, אתה מרגיש, אתה מתחבר לעיקרון הזה. בעצם הכל ממנו. הכל ממנו, והחיים הם לא בטוחים לנו, והם לא שלנו, והכל יכול להשתנות בין רגע. ואז... אם אדם יודע כמה החוכמה היא מרוממת את האדם, כמה החוכמה היא חשובה, ומה היה אם בן אדם היה חסר דעת, בור, איזה פרא אדם הוא היה, איזה עלוב הוא היה, אז בוודאי הוא יעריך מאוד את החוכמה, את היכולת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. תראה את ההבדל בין בעלי חיים לבין בן אדם. ודאי, אז אני מסכים איתך, צריך ל... לכן אמרתי, זה הרבה יסודות של אמונה מונחים בדברים האלה. שאנחנו מן הסתם חושבים עליהם מדי פעם, ובתפילה הם צריכים לבוא בצורה מרוכזת. כמובן שעכשיו באמת בתפילה אתה עכשיו במשך שעה, אתה תתחיל עכשיו לחשוב על כל הדברים, זה ודאי, לכן אמרתי, הרבה הכנה לפני כן. אבל כשאדם יפנים את המחשבות האלה מדי פעם, יחשוב עליהם מדי פעם, כשהוא פנוי, כשהוא מציג, המחשבות האלה כל הזמן, תלוי על מה אתה חושב, אתה יכול לשאול שטויות, סתם דברים, אתה יכול לפעמים... אז בתפילה זה יבוא לך בצורה מרוכזת. בצורה מרוכזת, בצורה תמציתית. ודאי. חוכמה זה דבר הכי יקר. למה חכמים אמרו קבעו את החוכמה בברכה הראשונה? בלי חוכמה אין כלום. אם היינו במדרגה של בעלי חיים, היכולת שלנו לחשוב, לדבר, להבין, משם הכל מתחיל. יש מדרגות בחוכמה. יש אומות העולם, יש אנשי עובדי אלילים, שהם עדיין במדרגה מאוד נמוכה של חוכמה. הם לא מבינים דברים פשוטים, הם לא מבינים שעץ ואבן הם לא פועלים ולא כלום זה. וגם זה צריך לתפלט כל מיני אנדן. הקדוש ברוך הוא מלא הארץ דעה את השם ועתיד לבוא, זה כמיים להם החסים. כל המחשבות האלה, כל אחד, איך שהמחשבות האלה בונות אצלו, איך זה שם, יכול להיות שדברים מסוימים ידברו אליך יותר ויעוררו אצלך את הנקודה הזאת, אולי אצל מישהו אחר, נקודות אחרות, אבל בסוף דבר הן כלולות בדבר הזה, בוודאי.
כן.
אם חכמים קבעו, זה מה שאומר הרב, אם חכמים קבעו ברכה, את הברכה הזאת ככה, והם קבעו שלוש פעמים ביום, סימן שחכמים הבינו שיש פה אור אלוקי עצום זורח בעולם דרך הדברים האלה. אחרת הם לא היו מתקנים את הברכה הזאת. ואנחנו צריכים לחשוף כמה שאפשר את האור האלוקי שדרך המתחה הזאת. וגם הדברים הגשמיים, לא לזלזל בהם. הם לא העיקר במובן הזה, יש מדרגות. אבל אם אין קמח, אין תורה. אם לא יהיה מטר ולא יהיה גשם, ואנשים יהיו צמאים למים ויהיו טרודים בפרנסה שלהם, אז גם התורה תחלה, זה ברור. אז כוחות החיים יחלשו. אפילו אם אנשים ימותו, חס וחלילה, וגם אם לא ימותו, אבל... אז בוודאי, גם את זה אנחנו צריכים בהחלט, חכמים לא, זה מה שאני אומר, חכמים לא אמרו להתפלל רק על דברים מוכנים, בכוונה, כי הם ידעו, גם אדם הראשון, התפילה הייתה על הדברים הכי טריוויאליים, על מים, על דברים הכי בסיסיים, משם זה מתחיל, ממילא, משם, אחרי זה אנחנו מתפתחים גם דברים יותר עליונים, יותר גבוהים, דברים מוכנים וכדומה, שוודאי שזה לא, זה השאיפה העליונה. טוב, בואו נראה קצת, אומר כאן המכתב מאליהו, עניין התפילה הוא ביטול היש שבאדם. יעינו שבא לידי הכרה וידיעה שהכל מאיתו יתבח, הרעיון הזה חוזר בכל המפרשים, בכל מיני וריאציות ומיני צורות, זה הבסיס הבסיסי של התפילה. וכי כל הנצרך והדרוש לאדם, אין להשיגו מבלי רצון הבורא. כל מה שאתה צריך, רק ממנו אתה יכול להשיג. אין שום דרך אחרת להשיג. ופה הוא מסביר עוד עניין, הוא מתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר שמרגיש, הוא מסביר פה את הרעיון הזה. אתם מכירים את הדבר של חז"ל, המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אז הוא מסביר, אם אתה הגעת למדרגה של ביטול היש כל כך, עד כדי כך, ממילא עונה לתפילה. סימן שאתה נמצא במקום הזה של הכרה שהכל ממנו, ואז אתה באמת ראוי לענות. זה גם מה שהמהר"ל אמר. יש עוד מפרשים שממש מדגישים את זה, נגיד צדקת הצדיק, הרבה צדוק רואים מלובלין, הוא אומר, זה גם סיבה שהתפילה תתקבל, כי ברגע, כמו שאומר המהר"ל, כי התפילה להשלים את האדם שהוא חסר, ואז השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו, כאשר האדם הוא חסר, אבל הוא רוצה לתת, הוא רוצה להשלים, הוא לא עושה לנו את זה בכוונה, אבל הוא רוצה שאנחנו נכיר בזה, שאנחנו נתרומם ונתגדל. הוא יכול לתת לנו את הכל. הוא רוצה שכל כך נעשה את העבודה הפנימית. ברגע שהגעת לעבודה הפנימית, אז אתה כבר ראוי לקבל את השפע הזה. כי הסקת, המבוקש הגיע, העיקר נעשה, ולכן מי שמכיר את החיסרון, הוא ראוי שהתפילה שלו תתקבל. זה מה שאומר המהר"ל. בסדר, זה נקודה מאוד חשובה. טוב, יש בתפילה כמובן דברים נוספים. ועבודה נוספת בתפילה, למה נספיק היום, שאנחנו בסקות, זה הנושא של עילוי הרצון. אומר הרב, עילוי הרצון וזיקוקו, הקבעתו בקביעות עליונה מהירה, שיהיה ערך החיים העליון תדיר קבוע בו, דורשו חיים רצוניים מלאים אורה אלוקית. זאת היא מגמתה של עבודת התפילה, יסוד עבודה שבלב, שמי יוכל להגיע עד למרום ערכה. התפילה, לא רק בזה עכשיו, אבל בקצרה שנספיק, התפילה יסודה, אחד היסודות של העבודה של התפילה, אנחנו רואים בו נקודה נוספת של עבודת התפילה, עבודה, אנחנו עוסקים אמרנו בעבודה, זה העלאת הרצון. עילוי הרצון, לרצות. כל הדברים שאמרנו מקודם, לרצות את מה? קודם כל אמרנו תחושת החיסרון, אני יודע שמשהו חסר, אני מכיר את זה בעמוקה, עמוקה שזה חסר. טוב, אני יודע שזה חסר, נו, מה עכשיו? מה עכשיו? עכשיו אני רוצה את זה. אחרי שאני מבין שחסר, אחרי שאני מבין שחסר והכל ממנו, ורק הוא יכול לתת לי, עכשיו אני רוצה את זה, ואז אני גם מתפלל, אני מבקש ממנו. נגיד שאדם הראשון היה רואה שחסר מים, אבל הוא לא היה מתפלל את זה. טוב, בסדר, אני רואה שחסר מים, לא נורא. תישאר ככה. הוא עושה חצי עבודה, עוד לא הגיע. אומר מה שאומר רש"י, ידע שהם צורך לעולם, ואז רצה אותם, והתפלל אליהם. עבודת התפילה היא, חלק השני של עבודת התפילה, משלים את העניין הראשון שאמרנו, פשוט לרצות את הדברים האלה. אם אני יודע שבית המקדש זה דבר נפלא, אז אני ארצה אותו. אבל לא רק אני אגיד אותו בפה, אני ארצה אותו באמת. עד כמה שאני מסוגל, זה מה שאומר הרב. אשר מי יוכל להגיע עד למרום ערכה? באמת, אנחנו לא מסוגלים להבין את השפע הגדול עד רום הערך שלו. בסדר. אבל לפחות אנחנו צריכים לעבוד על הרצון שלנו. חיים רצוניים מלאים אורה אלוקית, זאת היא מגמתה של עבודת התפילה. חכמים בחרו לנו 18-19 תפילות, שעוד אנחנו צריכים בעצם ללמוד, לרצות את אותם דברים ברצון פנימי עמוק, אמיתי, ואז בעצם אנחנו, מה הגענו? הגענו שבעצם אנחנו נהיים אלוקיים. אנחנו נהיים אלוקיים. אנחנו הפכנו את הרצון שלנו לרצון אלוקי, כי זה רצון השם בעצם, רצון השם שהשפע יהיה בעולם, השפע הגשמי והרוחני. אז אם גם אני רוצה את זה, אז הגעתי למדרגה שאני הפכתי את עצמי לבעל רצון אלוקי. עשה בטל רצונך מפני רצונו. עשה רצונו כרצונך, אז הוא ראשון אמר. וזו גם עבודה גדולה. ולא רק לדעת שחסר, אלא גם לרצות את זה. זה עבודה כל הזמן, כל הזמן. זו עבודה יומיומית של כל הדברים האלה. לרצות את הדברים האלה, באמת, זו עבודה גם לא קלה בכלל. בכלל לא קלה, באמת. כי אני יכול להגיד את זה בפה. אבל אם אני לא ארגיש שאני ממש מזדהה עם הדברים, ואני באמת רוצה את זה, עכשיו, בואו נראה רגע את אחד הביטויים, אני מדלג רגע בכל לבבכם, כי הזמן שלנו קצר, נסיים בשש, תראו רגע את אחד הביטויים של הרצון. עד איפה הרצון הזה צריך להגיע? התורה אומרת לנו, ולומדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה זה בכל נפשכם? מי יודע מה זה בכל נפשכם? בכל הנפש שלך. מה זה בכל הנפש שלך? אומר, בוא נראה את נפש החיים, פשוט אין לנו זמן, אפשר נגע לנפש החיים. אומר נפש החיים, ובעובדו בכל המכל נפשכם, שעבודת התפילה השלמה צריכה שתהיה עם הנפש. הוא עניין גדול, היודעים ומבינים קצת. אשר יתמיד האדם תפילתו בזאת המדרגה שיתבר עם יוצא השם, יתווסס לו טהרה על טהרתו. כי מצינו בכמה מקומות במקרא, ובדברי חז"ל, שהתפילה נקראה בשם נפש, כי כמה הלכתה גבורתה, הלכות חשובות גדולות, בעיקרי התפילה, איקה למשמע מקרא את דחנה, וכתיב בה, הישפוך את נפשי, ככה היא אומרת שם, לפני השם. מה זה נקרא לשפוך את הנפש לפני השם? וכתיב, ברכי נפשי את השם, הנפש שלי מברכת, מה הכוונה? וכתיב, על לי נפשי את השם. והעניין, שעבודת התפילה היא במקום עבודת הקורבן. וכמו שעניין הקורבן היה להעלות את הנפש, נפש הבהמה למעלה, כן, לכן עיקר הכפרה היה תלוי בזריקת הדם, הוא הנפש, לכן אנחנו יודעים, זרק הדם, למדנו את זה בדיוק בזמן הקודם, ואז הכפרה, לכן הכתרת האמורים עיקרן היה לכוונת עלת הנפש, כן, עיקר עניין התפילה הוא לעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה, כי כוח הדיבור של אדם נקרא נפש, כמו שכתוב, האדם לנפש חיה. בעת עומדו לזאת, בעת עומדו להתפלל לפני קונו יתברך, שמו יפשיט גופו מעל נפשו, היינו שיסיר כל רעיוני אבלים הבאים כוחות הגוף שנחלקו ונדבקו לנפשו, אני קצת רוצה להגיע לנקודה. ובדברו כל טבע, אתם רואים פסקה אחת לפני הסוף, ובדברו כל טבע, שהיא כוח וחלק מנפשו, ידביק ברעותי מאוד. מה זה ידביק ברעותי מאוד? מה זה רעותי? רצון. ידביק את הרצון שלו בדבר הזה מאוד. כשאתה אומר, אתה חונה לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, תתאמץ לרצות את העניין הזה, להדביק את הרצון שלך בדבר הזה. זו עבודה קשה מאוד, רבותיי, אבל צריך ממש ככה לרצות שבאמת הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע של חוכמה לכל בני אדם בעולם. וראו כל קפצי עד שהסיני האחרון שגר באיזה כפר נידח שבקושי יודע משהו, זה מישהו, זה אפריקה, או לא יודע איפה, כולם ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. שיהיה להם דעת, חוכמה, בינה, שיהיה להם הכרה בהירה בקדוש ברוך הוא. צריך לרצות את זה, להדביק את הרצון שלנו במילים האלה. ולשפוך בנפשו לגמרי, ולהדביקה בשורש העליון של תיבות התפילה, העומדים ברומו של עולם. וכל כך תתרבב ותתלהט. תרבה ותתלהט אהבתו יתברך בכוח נפשו, עד שיהיה חושק ומתאווה באמת, שבדברו אתה אותו הדיבור הקדוש של איזה תיבה מנוסח התפילה תהיה נפשו יוצאת מהגוף לגמרי. פעם התפללתם משהו שאתם עוד רציתם? אולי מישהו חלילה היה באיזה צרה, באיזה משהו, ואז כשאדם בצרה הוא מתפלל מכל הלב. מה, מה אדם מרגיש שהוא מתפלל? רוצה משהו אבל בכל נפשו ובכל מאודו. איזה תחושה יש לך? יש לך תחושה שאתה משהו, כאילו אתה רוצה לצאת, כאילו אתה כל כך רוצה את זה, שאתה כאילו רוצה לצאת מהגוף שלך, ממש כך. אתה כאילו רוצה לצאת מהגוף שלך ולהידבק באותו דבר. זה הכוונה בכל נפשו. כאילו הנפש שלך יוצאת אל הדבר הזה. לרצות את זה כל כך, אם הקדוש ברוך הוא אמר שזה, אם חכמים אמרו, כמובן, מהקדוש ברוך הוא, זה הרצון האלוקי, אז אני מתחבר לרצון האלוקי. אני מאמין שהרצון האלוקי הוא הרצון הכי עליון בעולם, הכי אמיתי, וגם אני רוצה אותו. אני ארצה חוכמה, ואני ממש כל כך ארצה את זה. שוב, אני אומר, רבותיי, זה מדרגה מאוד גבוהה, זה לא פשוט, ודאי לא בכל תפילה אנחנו מסוגלים לפעמים להגיע לכזה מצב שאנחנו, אבל זה השאיפה. במצב כזה אנחנו יכולים להבין את הסיפורים על כמה מגדולי ישראל שמסופר עליהם, סיפורים אמיתיים, שבזמן התפילה הם כמעט לא ידעו מה קורה סביבם, מה היו קוראים כל מיני מתחחשים, כל מיני דברים, לא רק הרב קוק שיבון כאלה, גם גדולי ישראל אחרים. שהתרחשו לזה כל מיני דברים, והם פשוט לא שמו לב, לא הרגישו. כי הרצון שלהם באותו רגע היה דבוק באותו דבר, כל כך, ברצון כל כך עליון, שהם היו, הם לא היו פה כאילו. כאילו הם לא היו פה. כשאתה מרוכז במשהו מאוד מאוד מאוד, מה קורה לנו? אנחנו לא שמים לב. יכול מישהו לעבור לידך, אתה לא הרגשת, בכלל לא שמת לב שהוא היה לידך, למה? אתה כל כך מרוכז בדברים האלה, כל כך הכנסת את הנפש שלך, את הכוחות הנפש שלך בדבר הזה, זה המעלה העליונה של התפילה. חנה, היא כל כך התפלל לילד, שזה זה, זה ממש כאילו הלכה למות מזה, מרוב השתוקקות לדבר הזה. כשאתה משתוקק למשהו, זה ממש. אנחנו מהרמב״ם, שלימוד התורה צריך להיות שתוק כמו כשאדם אוהב אישה. הוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר, כולו נתון רק ש... כולו שקוע בדבר הזה, שום דבר כרגע לא. כולו... רק בזה. זה המעלה של בכל חן. זו גם עבודת התפילה. זה הצד השני, או ההשלמה של אותו דבר שאמרנו קודם. אנחנו רוצים לסיים שיעור של הרב פנדל. טוב, אז אני חושב שכדאי, טוב, בוא נסכם, אני חושב שזה פחות או יותר הדברים בקצרה. דיברנו על הנושא של תחושת החיסרון, הלב, העבודה. דיברנו שבעבודה יש שני מושגים, עבודה, אחת זה התחושה של העבודה, על להרגיש את החיסרון של כל דבר, וההמשך של זה, זה באמת לרצות אותו בכל הלב ובכל הנפש. אני אשמח שלפעם הבאה, זאת אומרת, תנסו לחשוב, כל אחד ינסה לחשוב, על מה באמת חסר לו. מה באמת חסר לו? כל אחד לחשוב, כל אחד במקום שלו, אני לא אשאל אתכם איך זה עניין אישי שלכם כמובן, כל אחד לחשוב באופן אישי, מה הוא חושב שחסר לו? נקדיש לו איזה כמה דקות מחשבה. אני חושב שאם אדם חושב מה באמת הוא צריך, אחר כך קל יותר, הוא קל יותר להתפלל לזה. בעצם מרגיש, כל אחד לחשוב אם מי שרוצה ללמוד, מי שרוצה להצליח בגמרא, מי שרוצה להצליח בדבר מסוים, מי שצריך את דברים מסוימים, זה יכול להיות דברים מהבית. אני רוצה לחשוב על הדבר הזה כמה דקות, ולראות אחרי זה איך זה בא לידי ביטוי בתפילה. כן? כאילו, אחרי שתגדירו לעצמכם, פחות או יותר תצליחו כמה דברים שאתם מרגישים, באמת אתם מאוד רוצים בחיים, שאתם מאוד מרגישים שהם חסרים לכם, תראו האם היה לכם קל יותר להתפלל על זה, וכמה באמת... טוב. Is.